המדינה, וכדי לענות על השאלה הוא יוצא איתנו למסע ארוך 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 בהרבה מקורות נוספים מכל מיני מדרשים ומכל מיני דברים של חז"ל, ובסוף בסוף אנחנו רואות שהכל הכל הכל התחבר. כלומר הוא מעלה פה כל מיני, זה מתחיל בשאלה אחת וכדי לענות על השאלה עובר למקור אחר, ובמקור הזה גם יש שאלה ואחר כך עוד מקור ועוד ובסוף בסוף בסוף הכל מתחבר. אז קודם כל צריך לתפוס ראש, סבבה? דבר שני, כדאי לכם לסמן בתוך הדף כל מיני הדגשות ומספרים, וזה אני אגיד לכם מתי. ומדי פעם אני אוהבת שאנחנו נפגשות עם הדרשות, כלומר זה באמת לצאת למסע, אני מזהירה מראש. אני מאוד אוהבת את ה... לא, לי כבר אין יותר. אז תעבירו. כדאי לשבת עם הדף, כדאי לתפוס ראש, כי זה יותר... כאילו זה דורש, זה קצת יותר דורש מ... משיעור אחר, אבל אני מרגישה שזה מסעות מופלאים שהוא לוקח אותנו. כלומר, זה דרוש שהוא העביר בפרשת זכור, אבל אנחנו, יש לנו עדיין בעיות עם המלאק. כן, אנחנו נעשה את זה לאט, בנחת, יש לנו זמן, הכל טוב. אולי נביא תנ"ך לרגע ונפתח בשמות פרק י"ז, רק כדי שנראה על מה זה נאמר. בסדר, זה כבר היה, כן, אתם ממש רחוקות, תתקרבו.
מה, לא?
כן, כן, תתקרבו, ברור.
לא, מה חייב
להגיע? ממש לרגע תפתחו בשמות פרק י"ז, בסוף פרשת בשלח, פגשנו את זה לא מזמן בפרשת שבוע. בשמות פרק י"ז כתוב כך, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, בסדר? יש לנו? שמות י"ז פסוק ח'. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. כדאי להתעמק קצת יותר בפסוקים האלה, במלחמה שלנו בעמלק, אין לנו זמן עכשיו. אבל בסוף המלחמה כתוב כך, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי, ויאמר כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אז הרב יתחיל את הדרוש שלו בפסוקים האלה בקרב שלנו מול עמלק, ויברר לנו רוחנית מה המלחמה של עמלק בנו, על מה עמלק נלחם, במה עמלק רוצה לפגוע. אני לא יודעת כמה אמרנו, אם אמרנו את זה מספיק, שעמלק זה לא רק סיפור שהיה פעם, זה קרבות שיש לנו עד עצם היום הזה. בשביל שיהיו הקרבות האלה לא צריך שיבוא עמלק מבחוץ. סליחה שאני אומרת, לפעמים יש לנו גם עמלק מבפנים. וננסה באמת לצעוד לאט לאט, כמו שחן אמרה, עם הדברים של הרב. אני אשמח שתסמנו דברים, כדי שאחר כך גם אם תרצו לחזור על הדברים, אז יהיה יותר קל. בסדר, אז הרב מתחיל בפסוקים. כתוב בתורה, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אני רוצה לראות אם כתוב בספר או בספר. כתוב זאת זיכרון בספר, בסדר? טוב, ועכשיו הרב שואל שתי שאלות. אחד, בסדר? תכתבו אחד. ראוי לבאר, למה הוא צריך דווקא דבר זה להיות זיכרון בספר? למה דווקא דבר זה? תכף הוא יסביר את השאלה. ועוד לא כתוב כאן החיוב שמוטל על ישראל למחות את זכר עמלק, כי דבר זה כתוב בפרשת כי תצא, נכון? זה מה שקראנו בשבת. בפרשת כי תצא כתוב בתורה שאנחנו צריכים למחות את זכר עמלק. אבל פה לא כתוב, כאן כתוב רק שהשם יתברך עמך זכר עמלק. ולמה צריך דבר זה? כן, יש פה גם הרבה ראשי תיבות, אז אם אתם יכולות לרשום שדלת זין זה דבר זה, ולמה צריך דבר זה? זיכרון בספר, ואין שכחה לפני כיסא כבודו יתברך. אז מה השאלה הראשונה? השאלה הראשונה, למה אחרי המלחמה ריבונו של עולם מבקש ממשה לכתוב את זה זיכרון בספר? מה הכוונה? אם ריבונו של עולם היה אומר משהו לנו, בהקשר אלינו, שאנחנו צריכים למחות את זכר עמלק, אז ברור שצריך לכתוב את הזיכרון בספר, זה בשבילנו. ואנחנו בשר ודם, אנחנו יכולים לשכוח, וזה חשוב שאנחנו נכתוב. אבל פה לא כתוב שאנחנו צריכים למחוק את זכר עמלק. כתוב, כתוב זאת זיכרון בספר, כי מחו אמחה את זכר עמלק. כשריבונו של עולם מבטיח שהוא ימחה את זכר עמלק, אז למה ריבונו של עולם צריך שנכתוב את זה בספר? הריבונו של עולם לא שוכח שום דבר, אין שכחה לפני ריבונו של עולם. בסדר, האם השאלה ברורה? שאלה ברורה? זאת שאלה ראשונה. שתיים, בסדר? תכתבו שתיים. גם כפל הדברים, השאלה השנייה היא על כפל הדברים, אפשר להדגיש. כתוב גם כתוב זאת זיכרון בספר, וגם ושים באוזני יהושע. והרב שואל, שכיוון שיכתוב זיכרון בספר, הלא יהושע יודע ספר הוא. ויקרא כתוב בספר וידע. ולמה הוא צריך עוד לשום באוזנו יהושע את הנאמר בספר? שאלה שנייה, למה הדבר הזה כתוב בכפילות? אם ריבונו של עולם אומר למשה כתוב זאת זיכרון בספר, אנחנו יודעים בוודאות שיהושע יקרא את הדברים, יהושע הוא ממשיך של משה, אנחנו יודעים חד משמעית שיהושע יקרא את הדברים והוא ידע את זה. אז למה התורה אומרת גם כתוב זאת זיכרון בספר, וגם ושים באוזני יהושע, גם תגיד, תשמיע את זה לאוזניים של יהושע, בשביל מה? לכאורה זה מיותר. בסתר הזה שתי השאלות שפותחות את הדרשה. אבל כדי לענות על שתי השאלות אמרתי לכם, עכשיו אנחנו יוצאות למסע ארוך ארוך ארוך. והמסע מתחיל במדרש שנקרא מחילתא. אומר הרב, אמנם הדברים התבארו יפה בעזרת השם יתברך על פי האמור במחילת הפרשה הזו וזה לשונו. בסדר? כל מי שמספיקה לכתוב את הראשי תיבות זה טוב גם לפעמים הבאות. אז מה לשונו? זה לשונו. זיכרון בספר. מה זה כתוב זאת זיכרון בספר? יש פה מחלוקת. רבי יהושע אומר, כשבא עמלק להזיק את ישראל מתחת כנפי אביהם שבשמיים, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רשע זה בא לאבד בניך מתחת כנפיך ספר תורה שנתת להם, מי יקרא בו? מה זה הספר הזה? זה ספר תורה. אז לפי הדעה של רבי יהושע, משה רבנו מתפלל ואומר לריבונו של עולם, רשע זה בא לאבד בניך מתחת כנפיך, אם הוא יאבד את בניך ספר תורה שנתת להם, מי יקרא בו? בסדר? זה דעה אחת. זה הדעה של רבי יהושע. אתם יכולות לעשות קו מתחת רבי יהושע. רבי יהושע רוצה ללמד אותנו מה משה אומר לפני ריבונו של עולם כשהמלאק בא להזיק את ישראל, להזיק לישראל, בסדר? אז דעה אחת אומרת ככה, שזה מה שהוא אומר לריבונו של עולם, שהמלאק בא לאבד אותנו מתחת כנפיו, אז מי ילמד בספר התורה? מי? מי? אם אנחנו לא נהיה, אז מי? מי יקרא בספר התורה? בסדר? יש עוד דעה, וזה רבי אלעזר המודעי. מה רבי אלעזר המודעי אומר? כשבא המלאק להזיק את ישראל מתחת כנפי אביהם שבשמיים, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ורבי אלעזר המודעי אומר שמשה אמר משהו אחר. מה הוא אמר? ריבונו של עולם, בניך שאתה עתיד לפזרן תחת רוחות השמיים, שנאמר כי כארבע רוחות השמיים, רשע זה בא לחלה מתחת כנפיך ספר תורה שנתת להם, מי יקרא בו? אז מה רבי יהושע אומר? רבי יהושע כשהוא מדבר עלינו הוא אומר בניך מתחת כנפיך, בסדר? זה שני תלמידי חכמים שמופיעים במדרש, בסדר? יעלי, יש פה מחלוקת מה משה אומר לפני ריבונו של עולם. תלמיד חכם אחד אומר שמשה אומר בניך, רשע זה בא לאבד בניך מתחת כנפיך, בסדר? זה דעה אחת. הדעה השנייה אומרת בניך שאתה עתיד לפזרם תחת רוחות השמיים, זה משהו אחר. תחת כנפיך זה שאנחנו כולנו חוסים תחת כנפיו של ריבונו של עולם, יש לנו איזה כיסוי אלוקי. ובניך שאתה עתיד לפזרם תחת רוחות השמיים זה, זה בדיוק הפוך, נכון? זה שאנחנו מפוזרים בכל העולם, בסדר? אתם מבינות? כלומר, יש פה שתי דעות שכל דעה מתארת אותנו אחרת. דעה אחת אומרת בניך שהם מתחת כנפיך. מתחת כנפיך, אנחנו, איך אנחנו מדמיינות את זה? שריבונו של עולם פורס עלינו כנפיים, ואנחנו, נכון? שמורים תחתיו, זה אומר רבי יהושע. אבל רבי אלעזר המודעי אומר משהו אחר. בניך שאתה עתיד לפזרן תחת רוחות השמיים, זה אומר שאנחנו ממש מפוזרים. אומר הרב, ראוי להבין דברי חכמים וחידותם, במה זה באו להוסיף כל אחד על דבר משנהו. תראו, כשתלמידי חכמים מציירים ציור, זה לא סתם ציור. יש משמעות לבניך שתחת כנפיך, ויש משמעות לבניך שפזורים בארבע רוחות השמיים, והרב אומר, אני רוצה להבין מה המשמעות של כל אחד משני התיאורים האלה. אבל באור הדברים, לעניות דעתי על פי דברי חז"ל בגיטין. בסדר, בינתיים אנחנו רק בשאלות. עכשיו הרב רוצה להתחיל להסביר, אבל זה ממש התחלה של התחלה של התחלה. ככה זה דרוש, בסדר? כן. שאלה ראשונה, לא, אנחנו כבר, כמה שאלות יש לנו, בסדר? שאלה ראשונה זה, למה כתוב שזה צריך להיות זיכרון בספר? הריבונו של עולם הרי לא שוכח שום דבר. שאלה שנייה, אם כתוב שזה זיכרון בספר, אז למה גם צריך להשמיע? ושאלה שלישית, למה חכמים, כשהם מתארים את משה מבקש עלינו מריבונו של עולם שהמלאק לא יפגע בנו, אז חכם אחד אומר שאנחנו תחת כנפיו של ריבונו של עולם, וחכם אחד אומר שאנחנו מפוזרים בכל העולם. לא, כתוב זיכרון בספר. הוא אומר שאם יפגעו בנו, אז מה יהיה עם הספר? כלומר, בשביל מה יש פה ספר תורה? לא, הספר מוזכר בשתי הפעמים. הספר, הוא מדבר על זה שאם יפגעו בנו, בבניך, אז מה יהיה עם הספר? אז לא יהיה משמעות לספר. בניך או בניך שתחת כנפיך או בניך שמפוזרים. אבל שניהם מדברים על אותו ספר. בסדר? כן, ופעם אנחנו מקובצים. לא, הוא אומר שהמלאק יכול לפגוע בנו גם כשאנחנו מקובצים וגם כשאנחנו מפוזרים. בסדר? כן, זה קשה הדרשות, אבל זה בסדר. אנחנו נעשה לאט לאט. טוב, עכשיו הרב אומר שהוא מתחיל לבאר את הדברים, אבל הדרך עוד ארוכה. אל תתייאשו. לא להתייאש. טוב, אז מה כתוב בגיטין? לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ככה כתוב בגמרא, והרב עכשיו מסביר את הגמרא. והבנת העניין היא על פי מה שכתבתי כבר בכמה מקומות בעזרת השם, על דבר תעודת ישראל הכפולה. תעודה בלשון של הרב תמיד זה ייעוד. אומר הרב, לעם ישראל יש ייעוד כפול, בסדר? תעודת ישראל הכפולה זה ייעוד כפול, על פי רצון השם יתברך, ששתיהן נכללות בשני התארים שנתארנו בהם מפי אבינו שבשמיים ברוך הוא בזמן מתן תורה. יש לנו שני תפקידים, יש לנו שני יעדים, והם אחד, תכתבו אחד, ממלכת כהנים, שתיים וגוי קדוש. כמו שכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בסדר, אז כשריבונו של עולם לפני מתן תורה אומר לנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ריבונו של עולם מתכוון לשני תפקידים, לא תפקיד אחד, שני תפקידים. תפקיד אחד קוראים לו ממלכת כהנים, התפקיד השני קוראים לו גוי קדוש, והרב יסביר. זה שיעור עלינו, בסדר? זה אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. בסדר? לא על מישהו אחר. אז הרב אומר כך, באור אלה התארים שהם כמעט נושאים הפקיעים, הם כמעט מנוגדים, ומכל מקום שניהם מתאימים יחד במעלתם של ישראל. כי הנה, רצון השם יתברך הוא להשלים את כל באי עולם שיבואו לתכלית שלמותם, להשכיל ולדעת את השם יתברך כמו שיהיה בסוף הימים. ולתכלית זו ייעד את ישראל כמו שכתוב, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים. והורית לדעת עניינו גם כן להראות לאחרים. יש פסוק שאומר, אתם מכירות, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים. אתה הורית לדעת, לדעת זה שני דברים. לדעת זה קודם כל שאנחנו נדע. קודם כל שאנחנו נדע, עם ישראל ידע שהשם הוא האלוקים. זה קודם כל וזה ראשית לכל. אבל זה לא רק זה. אנחנו גם רוצים ללמד את האחרים, ללמד את אומות העולם. אנחנו לא רוצים להיות רק אנחנו יודעים את שם השם, רק אנחנו מבינים שריבונו של עולם הוא בורא העולם והמנהיג והמשגיח. אנחנו רוצים שגם כל אומות העולם יהיו שייכים לזה. אז אנחנו גם לעצמנו וגם להראות לאחרים. אומר הרב, זו המידה של הלימוד לאחרים את דרך השם יתברך, הוא דבר נוסף על מעלתן של ישראל. מה הכוונה הוא דבר נוסף על מעלתם של ישראל? אני מקריאה עוד שתי שורות ואז נסביר, אבל באמת יש בישראל מעלה מצד עצמם, שהם השתלמו בשלמות הגדולה להשלים מצד עצמם כבודו של השם יתברך, והיא חשובה יותר מהמעלה של השלמת זולתם. מה התפקיד הכי 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 חשוב של עם ישראל? זה להיות מי שאנחנו, זה לחיות בקרבת אלוקים, זה להופיע חיים של ישרות ושל אמת ושל צדק ושל עדינות ושל אצילות ושל חן וחסד ורחמים. זה קודם כל, זה המעלה שלנו מצד עצמנו, זה הלב, זה הנשמה, זה המרכז, זה הדבר החשוב, זה הייעוד שלנו, זה ראשית לכל ולפני הכל ואחרי הכל. קודם כל, שנהיה מי שאנחנו. כי כל האומות, אומר הרב, אפילו כשתהיינה שלמות בתכלית לפי ערכן, אי אפשר שתהיינה מגיעות למעלת ישראל וקדושתן הראויה להם. אז גם האומות כשהם ירצו ללכת בדרך השם, גם האומות כשהם ירצו להיות ישרות ואמיתיות, הם אף פעם לא יגיעו למעלה של ישראל. תמיד לעם ישראל תהיה איזושהי מעלה יותר עליונה, כן.
לא, הבנתי.
בסדר גמור, אמרתי שהדרוש הזה מסובך.
מה המעלה המצבי של העניין הזה? כאילו כל נקודה היא נקודה
בפני עצמה, אבל מה... אנחנו בדרך, חכו, תראי בסוף שהכל יתחבר. אמרתי מראש שהכל יתחבר, עכשיו זה טיול, אנחנו יצאנו לטיול. ובטיול אנחנו פוגשים כל מיני מקומות. בסדר, פגשנו במקום אחד את רבי יהושע ואת רבי אלעזר המודעי, נכון? שהם דיברו על מה משה ביקש מהקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו בטיול במתן תורה, הגענו ממלכת כהנים וגוי קדוש. איך הכל יתחבר? אל תגיע, הרב בסוף יחבר את הכל, יענה על כל השאלות. לכן אמרתי שזה מסע, צריך סבלנות. צריך לתפוס ראש. בינתיים זה נראה כל פרט בפני עצמו. פתאום אתם תגלו שכל הפרטים חבורים. מידת הסבלנות. תכף הוא יסביר, אני לא מגלה עדיין מה זה ממלכת כהנים. הרב יגיד הכל. כן.
למה
אם יהיו
המיוסדים שלי ממש ישרים
כמו שצריך? הם לא צריכים להיות כמונו. אנחנו לא מבקשים מהם להיות.
הם ממש פשוט להגיעו למעלה שלהם.
כן, אי אפשר. כי זה משהו אחר. כי זה משהו אחר. זה שתי מדרגות שונות במציאות. זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות בגלל זה חס ושלום, לא גאוותנים ולא מתנסים ולא כלום, בסדר? אנחנו צריכים... כן, זה להגיד שאנחנו שונים, נכון? כמו שצמח הוא לא בעל חי, וכמו שבעל חי הוא לא בן אדם, אז ככה גם יש אומות העולם ויש עם ישראל, אבל זה לא אומר שהם חס ושלום. כן, כן, כן. כן, נכון, אמרתי, גם... לא משנה, גם חתול לא יכול להיות כלב, אבל זה גם לא אכפת לו, כי הוא חתול והוא כלב.
אבל אין דברים שיהיו יותר
מהם. מה הכוונה?
כאילו אנחנו נהיה יותר מהם כשאנחנו נעשים.
בסדר, אבל זה לא משהו ש... בגלל זה אנחנו צריכים להתנשא ולהתגאות. אנחנו הפוך, אנחנו צריכים לתפוס אחריות, להוביל את הכל, קדימה.
אבל אני אגיד לך שיש דבר יותר טוב בהם
כחתות, יש גם לעמים יש הרבה כישרונות מיוחדים, אל תדאגי. זה צריך ללמוד בשיעור אחר. לעמים יש הרבה כישרונות והרבה תפקידים במציאות, בוודאי שהם הרבה יותר טובים מאיתנו, ברור. שהם צריכים להשפיע על העולם בכישרונות האלה. בסדר? טוב, אז בואו נראה רגע. על כן, אם הייתה מציאות ישראל רק כדי להשלים את כל באי עולם לבד, אם זה היה התפקיד היחיד שלנו, פשוט להוביל את העולם, היה ראוי שלא ירבו להפריש עצמה מכל באי עולם, כל אומות העולם. רק ידבקו בהם כשיעלה בידם על ידי זה, להטיב להם בשלמות הראויה להם. אבל באמת אין שלמות של כל העולם כולו כדאית לשלמות של ישראל. אם כן, עצם המעלה של ישראל היא עיקרית בהם וקודמת אל המעלה של ההשלמה שיכולים להשלים את האומות. יש לנו תפקיד להיות אור לגויים. יש לנו תפקיד כזה. אבל קודם כל וראשית לכל ולפני הכל, אנחנו צריכים להיות מי שאנחנו. אנחנו צריכים לחיות על פי האופי שלנו. אנחנו צריכים להופיע את האמת של החיים שלנו, עוד לפני שאנחנו בכלל משפיעים על מישהו. נכון? כתוב, ואין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. קודם כל שנשכון, קודם כל שנבין מי אנחנו, שלא נתבלבל, שלא נתשתש, שלא נתערבב, שלא נתקהה, שנהיה בהירים, שנהיה ברורים, מול עצמנו, מול עצמנו, מול האמת שלנו, זה קודם כל. זה הכי הכי חשוב. על כן חייבים ישראל להיות מובדלים מהאומות בכל ההנהגות, אף על פי שממילא יפעלו בהנהגתם לא יהיה להם גם כן. ולשם כך חילק השם יתברך את התורה שנתן להשלמתנו והשלמת העולם כולו לשתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. למי, איזה תורה תהיה גם לעמים ואיזה תורה תהיה רק לנו? דיברנו על זה קצת. כן, תורה שבכתב זה לכולם. מה? זה בכתב? נכון, כל אחד יכול לקרוא. כל אחד יכול, נכון, את התנ"ך תרגמו, זה הספר המתורגם להכי הרבה שפות, אפילו יותר מהארי פוטר, אתם יודעות? זה מאוד מאוד בדיעבד, אבל עצם זה שהיא כתובה, ותכף הוא יזכיר את זה, שכשמשה כותב את התורה על האבנים, הוא כותב אותה ב-70 לשון, הוא מכסה את זה בסיד, כי הם עדיין לא ראויים לקרוא, אבל זה מכוסה בסיד, כדי שיום אחד הם יוכלו לקרוא את זה. כשהם יגיעו למדרגה, אז כן. הוא כותב את התורה ב-70 לשון. אז יבוא יום, חוץ מזה שמה שכתוב, מה שכתבו זהו, גמרנו, אתה לא יכול להגיד למישהו, אל תפתח את הספר הזה, אפשר לפתוח. אז בואו נראה, שאף על פי שכל התורה כולה, אפילו תורה שבכתב, עיקר תכליתה הוא רק בשביל ישראל. מכל מקום, תורה שבכתב שם השם יתברך בכוח, שעל ידי דבקות ישראל בתורה שבכתב יפעלו גם כן להשלים את האומות. על כן ניתנו הדברים בכתב, שאפשר לעם אחר להשיג אותם. ומתחילה ציווה השם יתברך לכתוב את התורה באר היטב, ככה זה כתוב על האבנים. באר היטב ודרשו חז"ל שהוא ב-70 לשון, למען ילמדו כל האומות ויאיר להן מהמאור שבתורה. אז תורה שבכתב ברור שזה לנו, וברור שאנחנו מבינים את זה יותר לעומק, אבל תורה שבכתב האידיאלים והמגמות והשאיפות והחלומות ולאן אנחנו רוצים להגיע, זה גם לאומות העולם, זה כתוב ומותר לקחת את הספר ולפתוח ולקרוא ולשאול וללמוד ולברר. היינו בשבת שעברה ביתיר, שיטת האסוציאציות. בקיצור, מתחת ליתיר יש איזה ערבי שגר ממש, ממש צמוד לגדר של היישוב, ממש שטח גדול מאוד מאוד של איזה ערבי שהיה עבד בשבילנו, כן, בשבק, והוא לא יכול לחזור לגור ליד האחים שלו, כי אתם יודעים שהאחים שלו לא כל כך אוהבים אותנו, אותו, כן, הם בטח מרוצים להרוג אותו, אז ממש הוא גר צמוד ליישוב, ומישהי מהיישוב סיפרה לי שכל פעם כשאחד הילדים שלו מתחתן, אז יום אחד מהשבעת ימי המשתה, הוא מזמין את כל יתיר, כולם באים, היא אומרת, כל הרבנים של יתיר אומרים דברי, קודם כל יושבים, זה לא באמת סעודת החשברות, בסדר? זה באמת, זה בסדר. כאילו הוא עושה מסיבה, הכל כשר, באים כל היישוב, היא אומרת, אומרים שם דברי תורה יותר מהשבע ברכות שאומרים אצל היהודים, כי הוא נותן לכל הרבנים של היישוב להעביר שיעורים, וכולם יושבים ומקשיבים מאוד 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 יפה. הוא חסיד אומות העולם, חסיד אומות העולם שמסר את הנפש של עם ישראל, הוא סיכן את החיים שלו בשבילנו. אז הם כאילו היישוב משגיח עליו, שומר עליו שלא יקרה לו שום דבר. אז סתם, אז היא סיפרה שהיא הייתה, היא תמיד שמעה על זה, על החתונות, היא אמרה, פעם אחת אני אבוא לראות, היא אומרת שאחרי שנגמרה כל המסיבה, אז אחד הילדים של הערבי הזה, או הנכדים של הערבי הזה, בא אל הרב ואמר, לאחד הרבנים, ואמר, הרב, אני יכול לבוא לשיעורים שלך בתורה, ביישוב? כן, באמת הוא שאל אותו. והילדים שלו גם ערבים, אבל הם כל המשפחה, כאילו, כל המשפחה, משפחה של חסידי אומות העולם, אה? אני לא יודעת, את התשובה אני לא יודעת. לא, היא אומרת שממש יש קשרים של קרבה מאוד גדולה. כלומר, הם ערבים ואנחנו יהודים, לא קשור. אבל כאילו, היא אמרה, כל הרבנים של היישוב באים, גם אני אבוא, כאילו, אני רוצה לראות איך זה. קיצר, אז אפשר ללמד את אומות העולם. אמרה, גם השיעורים היו בעברית, וזה כאילו לא העבירו שיעורים בערבית. וכולם הקשיבו, היה מעניין. אז נזכרתי בזה לפתע פתאום. כן. הוא תכף יחבר אותם, את תורה שבעל פה ותורה שבכתב. אבל הוא רוצה לומר שתורה שבעל פה זה לא קשור אליהם. אתם זוכרות, דיברנו הרבה, תורה שבעל פה זה כבר הכניסה לפרטים, תורה שבעל פה זה הדקדוקים, תורה שבעל פה זה הנימים הדקים. נכון, זה כבר לא קשור, זה לא החיים שלהם, זה שלנו. אנחנו חיים בצורה אחרת. אז תורה שבכתב. כן, אבל תורה, גם ההלכות שמופיעות בתורה שבכתב, אי אפשר להבין אותם בלי תורה שבעל פה. בסדר, בתורה שבכתב אתה נפגש עם הגודל. כשאתה רק בתורה שבכתב, בסדר, אתה לומד קצת דברים, אבל זה אי אפשר בלי תורה שבעל פה.
אבל
אז
זה נוצר
עיוות,
כאילו,
אצל הבאים... לא, זה מה ש... לא, הם לא צריכים יותר מזה, זה מספיק להם. בשביל המדרגה שלהם זה מספיק, לא צריכים את כל הדקדוקים. בסדר? עכשיו הגענו לתורה שבעל פה, אך תורה שבעל פה היא מיוחדת רק נחלה לישראל לבדם, ואין לזר איתם כלל חלק ונחלה בה. על כן אמר הכתוב, אכתוב לו רובי תורתי בסימן שאלה, כמו זר נחשבו, זה זר להם. כדי אמרו חזל בזה שיתרון ישראל מצד עצמה מכל העמים, הוא במעלה הבא להם מתורה שבעל פה. שבזה אין לאומות העולם כל חלק כלל. והנה באמת אין תורה שבעל פה דבר ועניין אחר, כי אם באור האמור בתורה שבכתב. אם כן עצם התורה שבכתב כפי אמיתתה, ודאי אין לאומות העולם חלק בה. כי אמיתתה היא רק על פי תורה שבעל פה. אלא שמצד חיצוניות של תורה שבכתב זוכים אומות העולם, כשיבואו לשלמותם להיות נהנים מאור התורה. בסדר, אז אומות העולם מתבשמים מהאור של התורה, מתעדנים מהאור של התורה, מתרוממים מהאור של התורה, אבל הם לא נכנסים לכל הדקדוקים ולפנימיות של הדברים, זה לא קשור אליהם. עכשיו אנחנו בעוד תחנה, אתם מתמודדות? והנה בבחורות, כן? אנחנו חוזרות למלחמת עמלק. שואלים בגמרא, מה משמעות המילה רפידים? המלחמה שלנו בעמלק הייתה ברפידים. התורה מדגישה שזה שם של מקום מסוים. שאלו את רבי אליעזר, מהו רפידים? למה כתוב רפידים? אמר להם, רפידים כמשמעו. מה זה רפידים כמשמעו? רפידים זה שם של מקום. אין לזה מעבר לזה משמעות אחרת. אחרים אומרים, אחרים, אני מגלה לכם שזה רבי יהושע, אומר, למה זה קרה ברפידים? על שם שריפו ידיהם מן התורה. שעמלק מרפים את ידינו מן התורה, ולכן המקום נקרא רפידים. זה רמז למקום הרוחני שלנו. אז דעה אחת אומרת שרפידים זה סתם שם של מקום, והדעה השנייה אומרת, מה פתאום? רפידים זה רמז. זה רמז למשהו רוחני שעם ישראל היה בו. ויש להבין איזו חוכמה יש כאן, הראויה לרבי אליעזר במה שאמר רפידים כמשמעו. מה זאת אומרת רפידים כמשמעו? מה רבי אליעזר מחדש? בשביל מה רבי אליעזר אומר רפידים כמשמעו? ברור שרפידים כמשמעו. זה מוזר. ואת מי אין כמו אלה, ועוד אמרו בגמרא ששאלו אותו כשהיה יושב במטיב תרבה, במטיב תרבה זה ישיבה גדולה, נראה שיש כאן דבר חוכמה ראויה להיאמר מפי זקן ויושב בישיבה כרבי אליעזר זיכרונו לברכה. אבל באור העניין בעיניי הוא, שזה דבר ראוי להבין, כי אף על פי שכל השלמות האנושית נתן השם יתברך רק תחת הבחירה. כמו שכתוב בתורה, ראה נתתי לפניך היום את החיים, אני ממשיכה, ואת המוות, את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. מכל מקום אין הבחירה חופשית, כי אם בנוגע לפרטים של ישראל, אבל בנוגע לכלל ישראל, קראת השם יתברך כבר ברית עמנו. אז הרב פה מתחיל לדבר על עוד דבר. למדתם קצת על בחירה וסגולה? למדתם קצת? עכשיו הרב מתחיל לדבר על בחירה ועל סגולה. אתם זוכרות שאנחנו בקרבות של המלאק בנו, חכו, אנחנו בסוף נברר את כל הקרבות שיש להמלאק בנו. אומר הרב, בחירה, נכון, ריבונו של עולם אומר לנו בספר דברים שיש לנו בחירה חופשית. אדם יכול לבחור בטוב וחלילה יכול לבחור ברע. בחירה זה רק ביחס לפרט מעם ישראל. אדם פרטי בעם ישראל יכול לבחור בטוב ויכול לבחור ברע. אבל כלל ישראל ככלל הוא שייך לברית, לסגולה. הכלל, אומר הרב, היינו, שאי אפשר כלל שיהיה חס ושלום, כלל ישראל נבדל ונפרד מקדושת שמו הגדול ברוך הוא. כלומר, לכלל אין בחירה. לכנסת ישראל ככלל אין בחירה. לנשמת ישראל אין בחירה. יכול להיות אדם פרטי מישראל שחלילה יבחר ברע. אבל כלל ישראל הם תמיד, 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 תמיד מחוברים לסגולה האלוקית ששייכת לנו. ועל כורחך טעמו של דבר הוא שמעלת ישראל מצד כללם היא המעלה האמיתית שלהם. וזו המעלה היא גדולה כל כך עד שהיא למעלה מכל בחירה. אומר הרב, הסגולה שלנו, זה שאנחנו עם השם, זה שאנחנו מחוברים לזה, הסגולה הזאת היא מעל הכל, והסגולה הזאת היא תנצח, היא תנצח את כל הרוחות הרעות ואת כל ההשקפות הרעות, היא תנצח את כל שנות הגלות הארוכות שאנחנו נעבור, היא תנצח את כל האויבים שינסו להשמיד אותנו. אין משהו יותר גדול מהסגולה, אין משהו יותר גדול מהברית. הברית הזאת היא נצחית, היא אלוקית, היא קבועה, היא קיימת לעולם. האדם הפרטי יש לו יכולת לבחור. את רואה שיש אנשים בעם ישראל שבוחרים בטוב ויש גם אנשים שלצערנו בוחרים ברע, אבל לעולם זה לא ייגע בנקודה הכללית. כלומר, עם ישראל, אנחנו גם ברוך השם, אנחנו אחרי שאנחנו אומה כבר אלפי שנים, וזה באמת לא, כלל ישראל לא התקלה, אפילו כשכילו כל כך הרבה אנשים מאיתנו, כלל ישראל לא התקלה. כאילו יש משהו בסגולה שמשאיר אותנו תמיד. נכון, זה ואף גם זאת ביותם בארץ אויבים לא מעשים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. אין הפרת ברית. אין דבר כזה. בסדר?
גם אני
חושבת לפגוע
בסגולה הפרטית, כאילו,
נכון, הסגולה לא נפגעת, אבל הוא יכול במעשים שלו לבחור ברע, ולא לחיות על פי הסגולה כל חייו חלילה. הוא יכול. לא, הבחירה החופשית היא באמת חופשית. היא באמת חופשית. אבל היא רק בפרטים. בסדר? ועל פי דברנו נאמר, נכון שהדבר המוטל תחת הבחירה בעניין מעלת ישראל אינו כי אם השלמות של ישראל שהיא מצד חיצוניות שלהם, שהוא מה שמגיע גם כן להיות אומות העולם מושלמות על ידם, בזה החלק שייך בחירה. ואפשר חס ושלום לאבד לפי שעה את המעלה הזאת, אבל מעלתם מצד עצמם, שעל זה נכרתה ברית, דבר זה תלוי בקדושת הכלל ואינו משתנה. עכשיו אנחנו מגיעות לעמלק, בסדר? עד עכשיו למדנו על עצמנו, עכשיו אנחנו מגיעות לעמלק. אז אם אפשר שרק את הפסקה הזאת תנסו ללמוד לבד בחברותות, בסדר? יש לכם אומץ? רק את הפסקה הזאת. כן.
Okay.
מי המילים והנה עמלק האויב הרע הזה, בסדר? יש לכם? גם קודם נגיד את זה בסדר של הרב, בסדר? לעמלק מציג שני דברים. קודם כל שאנחנו קיבלנו את הבכורה, ודבר שני שקיבלנו גם את הברכה. מה זה הבכורה? מה מבטאת הבכורה? את הסגולה שלנו, את האופי האלוקי המיוחד שריבונו של עולם נתן לנו. ומה מבטאת הברכה? הברכה מבטאת את הבחירה, את זה שאנחנו בוחרים.
אבל הרבנית, זה לא באמת כאילו סגולה לגמרי.
רגע, רגע, עכשיו אנחנו בעמלק, בסדר? יש בחורה ויש ברכה, יש סגולה ויש בחירה, בסדר?
רגע. הבכורה היא לא הייתה באמת סגולה,
הייתה
גם בחירה. כאילו יעקב לא נולד
בחור. יעקב לא נולד בחור, כי עשיו היה התאום שלו, ופשוט הוא, יעקב נולד ראשון, ועשיו נולד שני, והוא פשוט יצא לפניו רק בגלל שהוא נולד שני. אם הוא היה נולד ראשון, הוא היה יותר פנימה. יעקב הוא הבכור חד משמעי. תביא רגע את הכוס. יעקב נולד ראשון, הוא נמצא יותר בפנים בתוך הרחם, ויעקב הוא הראשון, ועשיו הוא השני, פשוט הוא יצא ראשון. הוא יותר בפנים. אני לא יודעת, לא שאלתי את נועם ואריאל אם נרבו ברחם, אני לא יודעת. ככה כתוב בחז"ל, ככה כתוב ברש"י. זה כתוב ברש"י, לא המצאתי את זה. תביאו רש"י, אני אראה לכם שזה כתוב ברש"י. תסתכלו, בנות, תסתכלו ברש"י. אם בסוף לא יהיו לנו תשובות, אתם לא תאמינו לי שהרב עונה תשובות. תסתכלו ברש"י, בסדר, פרשת תולדות. בסדר? ותגידו לי אם הבנתם, זה כתוב ברש"י, בפירוש שלו על התורה. אז בואו נראה, על כן הנה הרדיפה של עמלק, בואו נראה, ובקשתו לאבד מישראל, זה החלק המעולה שהוא מעלתן הפנימית, דבר זה אי אפשר להתלותו בשום עניין בחירה, שעצם זה העניין אינו תלוי בבחירה. קודם כל עמלק רוצה לאבד מאיתנו את החלק המעולה, את מי שאנחנו, את המעלה הפנימית שלנו, את הבכורה שלנו. על כן מצד כוונת עמלק כזאת, אין לומר על רפידים הוראה זו שרפו ידיים מן התורה, שריפוי הידיים לא יוכל לפעול שיהיו ידי עשיו שולטות, כי אם בחלק החיצוני של מעלת ישראל, אבל בקדושתם הכללית, שהיא מצד כריתת הברית, שגם זה ביקש עמלק לאבד, לדבר זה אין שום עניין בחירי נוגע. על כן אמר רבי אליעזר בחוכמתו. למה רבי אליעזר אומר שרפידים זה שם של מקום? כי רבי אליעזר רוצה לומר שעמלק בא לפגוע בעניין המהותי שלנו, לא בעניין הסגולי שלנו, בבכורה שלנו, במעלה שלנו, לא בגלל משהו שבחרנו באותו רגע. מי אומר שעמלק בא בגלל משהו שבחרנו באותו רגע? הדעה השנייה, שמה שהוא אומר, מה זה רפידים לפי הדעה השנייה? הדעה השנייה זה שריפוי ידיהם, בגלל שאנחנו לא היינו מספיק חזקים, בגלל שאנחנו לא בחרנו במה שצריך לבחור, אז עמלק הצליח להגיע. אומר רבי אליעזר, לא, עמלק לא בא בגלל זה, לא בגלל שהיינו חלשים, עמלק רוצה להילחם בצד הסגולי שלנו, ולכן רפידים זה שם של מקום, זה לא מבטא משהו רוחני. כן. כן, שלא יהיה מקום לסגולה הזאת בעולם. עמלק תמיד רוצה.
מה זאת אומרת, עמלק שם?
איך אתה מה זאת אומרת?
זה כאילו להראות אותנו
לילחם. לא, להגיד, מה זה להילחם בצד הסגולי? להגיד שאין בנו סגולה כזאת. לצערי הרב יש הרבה אנשים בעם ישראל שחושבים שזה גזענות, חושבים שזה התנשאות, חושבים שאנחנו צריכים להיות ככל העמים.
אבל זה לא יהיה סגולה, כי עדיין קיימת.
מה זה קשור? אבל זה מלחמה בזה. זה המלחמה להגיד שאין דבר כזה סגולה, שמה פתאום להגיד שאנחנו אחרים?
זה לא מלחמה רפני יותר? כאילו, להרוג לגמרי
בסוף המלאק גם רוצה להרוג, אבל אני אומרת שהמלאק זה דברים שנמצאים בתוכנו גם היום. להגיד, מה פתאום, מה פתאום עם ישראל, עם ישראל עם ככל העמים, עם ישראל, מה פתאום שהוא ינסה להיות משהו אחר, מה פתאום שהוא יגיד שהוא משהו אחר, אנחנו נראים כמו כולם, אנחנו מתנהגים כמו כולם. יש התנגדויות לעם ישראל גם מהכיוון של הסגולה וגם מהכיוון של הבחירה. תכף אני אכתוב את זה על הלוח, דקה, רק נקריא את הצד השני.
לא
בדיוק,
זה שם של מקום.
אז בואו נקריא רגע את, את רבי יהושע ואז נחזור לרבי אליעזר, הוא אומר את זה כנגדו, בסדר? אבל מצד הכוונה השנייה של המלאק, שכינה גם כן בישראל מצד ברכת יצחק, ודבר זה הוא לבד קנאת הבכורה תלוי באמת בבחירה, לבד זה חוץ מקנאת הבכורה תלוי באמת בבחירה, וכשישראל עולים במעלות הקודש מתגברים בזה החלק. וכשהם נופלים חס ושלום מקדושתם, הם קרובים לאבד זאת המעלה. משום זו התכלית נקרא מקום רפידים. רפידים על שם שריפו ידיהם מן התורה. ומשום החיו, מכיוון שכך, בא עמלק לבטל מהם הברכה החיצונה. אז המחלוקת הזאת אומרת שכשעמלק בא להילחם בנו בפסוקים שקראנו, אז לפי דעה אחת, המלאק בא להחליש את הנקודה הסגולית בעם ישראל, להגיד אין בעם ישראל סגולה, על זה הוא יוצא לקרב, עם ישראל הוא עם ככל העמים. והדעה השנייה אומרת שהמלאק בא בגלל שאנחנו נחלשנו, והמלאק מחפש מתי אנחנו נחלשים, וכשאנחנו נחלשים וזה שייך לצד הבחירה, אז המלאק מגיע. כל פעם שהמלאק, נכון, ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך, כשיש נחשלים בעם ישראל, כשעם ישראל שוכח ממה הוא צריך לבחור, אז המלאק מגיע. אז פה זה רפידים כמשמעו. אתם רואות? אני פעם הייתי מורה. ופה רפידים שריפו ידיה.
אבל איך המלאק על ידי המלחמה מנסה כאילו...
זה המלחמה, זה המלחמה. זה המלחמה, המלחמה של המלאק זה שלא נאמין שיש לנו סגולה, והמלחמה של המלאק זה שלא נצליח לבחור בטוב, מכל הכיוונים הוא נלחם בנו. נכון, אבל הרב מסביר מה המגמה של המלחמה הזאת, במה המלאק נלחם, כל אחד שבא להילחם בנו יש לו את הרעיונות שלו, זה המלאק. המלאק רוצה להגיד אין לכם סגולה ואין לכם בחירה, לא תצליחו בזה ולא תצליחו בזה, אין מקום לזה ואין מקום לזה. אתם גנבתם את הבכורה לעשיו וגנבתם את הברכה לעשיו. כן. לא, לפרט יש סגולה. אבל לפרט יש בחירה חופשית להחליט שהוא לא יכריע על פי הסגולה. למה? כי כל העולם שלנו זה עולם של בחירה חופשית. זה חלק מהחוק האלוקי. אין דבר כזה, לא יהיה. אין כלל ישראל שבוחר לו להיות. נכון, אז זה לא המספר, זה מה שניסיתי להגיד. כלל ישראל זה לא מספר. כלל ישראל זה, אי אפשר להסביר את זה, כלל ישראל זה נשמה כזאת. היא לא תלויה במספרים. א', אני לא יודעת כמה יהודים שומרים תורה וכמה לא, אין לי מושג. אבל זה לא תלוי במספר, בסדר? זה משהו אחר. כלל ישראל זה כמו נשמת ישראל, זה משהו עמוק, 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 עמוק. שקיים בתוכנו, והוא ידאג לזה, המשהו העמוק הזה, שלעולם, לעולם, לעולם, עם ישראל לא יתקלה. גם אם יהיו עלינו את הגזרות הכי קשות, גם אם ישמידו מאיתנו 6 מיליון אנשים, כלל ישראל לא יתקלה. זה הבטחה אלוקית. בסדר? עכשיו אנחנו מגיעים לרבי אלעזר המודעי ורבי יהושע, זוכרות? בניך מתחת כנפיך ובניך שפזורים תחת רוחות השמיים. וזה שרבי אלעזר המודעי ורבי יהושע כל אחד ביאר חלק אחד מכוונת המלאק הרעה ועל שניהם יחד התפלל משה. אז תגידו אתם, מה זה הסגולה ומה זה הבחירה? כנפיך זה הסגולה. ו... למה זה מצחיק? אוי, סליחה. אבל אתם מבינות למה כנפיך זה הסגולה? כנפיך זה שאנחנו הבנים שלך. אנחנו תחת כנפיך, המלאק רוצה להילחם גם בזה, שאנחנו שלך, שיש לנו תפקיד ביחס אליך, כן? שאנחנו צריכים לחיות על פי הסגולה. ומה זה תחת, תחת שאתם פזורים, איפה זה כתוב? שאתה עתיד לפזרן בכנפות השמיים, זה שאנחנו האומה שמשפיעה על שאר האומות, כן, זה הצד הבחירי שלנו, זה לא הצד הסגולי. אז זה מה שהרב אומר, רבי יהושע מבאר, שמצד בקשת האויב לאבד בריתם של ישראל ומעלתן המיוחדת להם, שעל זה מתייחדה התורה בייחוד עליהם, זוכרות, זה תורה שבכתב.
וזה תורה שבעל פה. סליחה, תורה שבעל פה, תודה. שבעל פה, וזה תורה שבכתב.
שעל זה נתייחדה התורה בייחוד עליהם, על כן ביאר שבניך בא לאבד מתחת כנפיך, הבנים שלך, שלך. פירוש במה שהם מיוחדים מכל העמים והם גוי קדוש ומובדל מכל עם מפני מעלתן העליונה שאין שום מובן ולשון משתתפת עמהם בזה, אם כן ספר תורה שנתת להם מי יקרא בו, כי עיקר הבנת התורה הוא במה שמורה מעלתן של ישראל מצד עצמם. אז זה גם, הוא מוסיף פה שזה
גוי קדוש. אז מה אנחנו פה? גוי קדוש זה מצד עצמנו, ממלכת כהנים זה כמו כהן, כהן יש לו אחריות על האומה, אנחנו ממלכת כהנים ביחס לאומות העולם, יש לנו אחריות עליהם, אחריות רוחנית.
מה, ומה הבכורה מתבטאת?
הבכורה?
היא לא מתבטאת, והכהונה זה חלק מהעניין של
הבכורה. אבל פה זה משהו אחר, פה זה נמשל למשהו אחר, לאחריות רוחנית על אחרים. אנחנו ממלכת כהנים ביחס לאומות, אנחנו גוי קדוש ביחס לעצמנו, בסדר? יש לזה הרבה משלים, זה המשל בדרשה הזאת. ורבי אלעזר המודעי אומר שגם מצד הכוונה השנייה של עמלק התפלל משה רבינו, כי עיקר פיזור ישראל לבין האומות הוא כדי אמרו חז"ל, לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. אני קצת מדלגת, והיינו ההשלמה החיצונית להם, על כן אתה עתיד לפזרן, אנחנו מפוזרים בין אומות העולם כדי שגם נשפיע מטובנו על אומות העולם ויראו את כל העולם לדעת את השם יתברך, ספר תורה שנתת להם מי יקרא בו, שאפילו כדי להגיע לאומות העולם את מדרגת השלמתן האפשרית, הלא רק ישראל הם הבעלי התורה הקוראים מעל ספר ומודיעים לכל העולם כולו מה שהשם יתברך דורש מהם כדי שיבואו הכל לתכליתם ושלמותם האחרונה. זה מתחיל להסתדר, הודיה? מתחיל להתחבר? בשביל זה עציתי טבלה, תראו, אני ממש מורה רצינית, אני יודעת לעשות טבלאות. כן. ריבונו של עולם קרא לנו ממלכת כהנים וגוי קדוש במתן תורה. גוי קדוש שיש לנו קדושה מיוחדת משלנו, זה מול עצמנו. ממלכת כהנים זה כמו שבעם ישראל יש כהן, שהוא במדרגה שלו כמו תלמיד חכם שמלמד אותנו את התורה, אז ככה עם ישראל הם כאילו כהנים ביחס לאומות העולם ואנחנו מלמדים אותם את התורה. דיברנו על זה קצת בחנוכה. כן, כן, כן. אנחנו בוחרים בטוב ודרך זה אנחנו מראים לאומות העולם שכדאי להם לבחור בטוב. כן, כן. אנחנו כן, אנחנו בוחרים לספר להם, אנחנו בוחרים להופיע את זה כלפי חוץ. אם אנחנו בוחרים להופיע את זה כלפי חוץ, אז גם לומדים מאיתנו. בסדר? וזהו עניין הקדושה התלויה בשם השם יתברך ובכיסא מלכותו. מה כתוב בפסוק? כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. גם את זה הרב יחביר. אז מה כתוב פה? יש פה את שם השם ויש פה את הכיסא של השם. אומר הרב, קדושתו היא דבר נעלם אינו מושג. על כן אינו נקרא כלל ככתיבתו, כי אם במקדש באמת את שם השם המפורש אנחנו לא יודעים. את שם השם המפורש אמרו רק בבית המקדש. קדושתו זה משהו עליון, 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 עליון. והוא נקרא על ישראל ומורה על דבקותם הגדולה בשם יתברך, בזו המעלה הנעלמת שאינה תלויה בשום בחירה כלל. וזוהי השלשלת הגדולה האחוזה בישראל שלא יהיו עבודים, כמו שאמרו חז"ל מעניין מפתח של פתח פלטין קטנה, אבל הכיסא הוא מה שנתגלה לכל באי עולם מהנהגת השם יתברך הגלויה בעולם, שמצד דבקות ישראל בזה ישיגו כל באי עולם כבוד השם יתברך על ידי ישראל, ועל כן יקראו ממלכת כהנים. כעניין כהן מורה המלמד דעה לאחרים, ובית אלה אינן בשלמות עד שימחה זרעו של המלך שהוא החוצץ בבית אלה המעלות הנוראות. אז מה יש פה? יש גם כיסא השם ויש פה גם שם השם. מי זה כיסא השם? כיסא השם זה אנחנו. כיסא השם זה עם ישראל, איכשהו מופיע, אפשר להגיד את זה ככה, בסדר? ושם השם, שם השם זה הצד הסגולי שבנו, שאנחנו נקראים בשמו, וכיסא השם זה איך אנחנו מגלים את שם השם בעולם. למה יש כיסא למלך? פעם לא היה כיסאות בבית המדרש, היו יושבים על הרצפה, רק למי היה כיסא? למלך היה כיסא, וכשהוא היה מתיישב, היו יודעים שזה המלך. אז אנחנו כאילו הכיסא, מי אומר לעולם שהשם הוא מלך? הכיסא של המלך. מי כיסא המלך? אנחנו. אה,
בואי גרף, אני מתיישב.
אה, כי זה משהו עליון, עליון, נסתר, נסתר, הקדוש, קדוש, זה לא המדרגה שלנו בכלל. זה ביטוי לסגולה. הקדושה האלוקית הזאת זה ביטוי לסגולה שלנו. שוב, זה המלחמות של המלך. המלך נלחם בזה והמלך נלחם בזה. המלך נלחם בזה, בסדר? כן. 9:30. טוב, נגמור את זה מחר, אין לי בעיה. רק רציתי שתדעו שיש תשובות בסוף. בסדר?